שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, פרשת משפטים לפנינו, ויהיו כאלה שיאמרו שהיא דרמטית עוד יותר מהשבוע שעבר. מי שזוכר, בשבוע שעבר, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, קבלת התורה, באמת פרשה מפורסמת, ידועה, איזה אימג' כזה, איזה ציור שיש לנו בראש עד היום. נכון, הציור הזה, עם ישראל מתחת להר, והר סיני, ולמעלה עשרת הדיברות, את זה כולם מדמיינים. מה מדמיינים פרשת משפטים? זה פרשה עם עשרות מצוות. ממש, אין ספור נושאים, תחומים של החיים, עם המון פרטי פרטים, היא יורדת, ממש יורדת לחיינו, אפשר להגיד, בעבודה ובכסף ובזוגיות ובחינוך ילדים ובחקלאות ובחוקים שונים ומשונים, הכל, חגים והכל. אז בעצם, הרבה פרשנים אומרים שהעיקר הוא לא מה שקרה בשבוע שעבר, אלא איך יורדים מהר סיני אל החיים עצמם. רוב החיים הם לא הפרשה שעברה, רוב החיים הם פרשת משפטים, הם היום יום, הפשוט. לרוב אנחנו לא עומדים בהר סיני ושומעים את אלוקים מדבר. לרוב אנחנו בתור בבנק, או לאנטיגן, או ל... הבנו. אז בעצם, פרשת משפטים במובן מסוים, היא הצד השני של המטבע. בלעדיה, כל מה שקרה שבוע שעבר, הוא מאבד את התוקף שלו. אם לא ניקח את העקרונות מהר סיני אל תוך החיים עצמם, אז מה עשינו? השארנו את הכל שם, והמשכנו כרגיל. ולכן, הפרשנים מבקשים שנשים לב לפתיחתה של הפרשה. נכון, קוראים למשפטים, אבל איך היא מתחילה? שימו לב, במילה ואלה, היא מתחילה בוו, בוו החיבור, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. על הוו הזאת, אלפי שנים הפרשנים שלנו מתעכבים. וו, כמו שמה ששבוע שעבר למדנו מגיע מהר סיני, גם זה, מה שעכשיו נלמד, זה גם מהר סיני, זה לא פחות קדוש. אל תייחסו לעשרת הדיברות איזו קדושה מיוחדת, תגידו זה מספיק. לא, אנחנו מורידים את זה עכשיו לפרקטיקה, לתכלס, למטבח, לסלון, לאוטו, לכיתה, לבית ספר, לבית כלא, איפה שלא תהיו, לבית מרקחת, מה שתרצו. אז זה בעצם הפתיח. ואלה המשפטים. מהר סיני אנחנו גולשים אל החיים עם העקרונות האלה. בואו נחפש איזה מחנה משותף. תראו, אנחנו לא נוכל ללמוד את כל המצוות בפרשה. קטונתי, וגם הזמן קצת קצר. איזשהו עיקרון על, מקרו כזה, זום אאוט, שאם מסתכלים על הפרשה ממעוף הציפור, אפשר להגיד, אוקיי, זה, בגדול זה מה שמלמדת אותנו. אפשר להגדיר את זה בשתי מילים, ככה הפרשנים שלנו מבקשים שנסתכל על הפרשה. צלם אלוקים. האדם נברא בצלם, נכון? את זה אנחנו זוכרים עוד מספר בראשית. הפרשה חושפת את צלם האלוקים. בנו, בכל מי שסביבנו, במציאות, באנשים שבעדנו או נגדנו, בעני ובעשיר. הפרשה בעצם מגלה, גורמת לנו לגלות צלם אלוקים, יחס של כבוד וקדושה, לזולת וגם לעצמנו, בשורה של תחומים, ממש מניפה כזאת של כל תחומי החיים. בואו נתחיל בהתחלה, ממש עם המצוות הראשונות, ונלך לאורך הפרשה ונראה איך אנחנו יכולים, כמו מין פנס כזה שמאיר את צלם האלוקים בעולם כולו. אחד זה כמובן היחס שלנו, ככה הפרשה מתחילה, היחס לעבד. זה מאוד מעניין, זה נשמע לא כל כך רלוונטי היום, אבל בואו נראה איך זה כן. צלם אלוקים בעבד, זה אומר שהיחס שלנו אליו צריך להיות מוסרי באופן מיוחד. התורה מתארת לנו מציאות שבה עבד, כן? ששת ימים, בואו נראה את הפסוקים ממש, זה מתחיל בתיאור. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. כן, הוא מקבל שנת שבתון ויוצא לחופשי לתמיד בעצם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישהו ויצא אשתו אמו. בעצם מדובר בגנב שלא יכול להחזיר את הכסף. ומה שעושים לו זה שולחים אותו לשיקום. זה לא עבד כמו שם במצרים שממנה יצאנו, זה לא אותה סוג של עבדות, זה לא אותו שיעבוד. זה עבד שבמחילה הולך לסוג של משפחה אומנת, למשפחה שתשקם אותו. זאת עבדות לצורך חזרה מתוקנת לחברה. והוא לומד שש שנים מאורך חייהם. הוא גם עובד שם, אבל הוא זוכה לתנאים מעולים. חזל אומרים לנו שמי שלוקח עבד כזה, הוא בעצם, הוא העבד והעבד הוא האדון. כי הוא מחויב לדאוג לו לכל תנאי החיים שלו, וכמובן בסוף גם לשחרר אותו. והיופי, אני חושבת, בעניין הזה, זה היחס, שוב, לוקחים את המציאות שהייתה אז של עבדים, ואיכשהו הופכים אותה להרבה יותר מתוקנת. וחושפים גם באדם החלש ביותר את הצלם אלוקים שבו. אנחנו לא משעבדים יותר. אחרי שבמצרים שיעבדו אותנו, אנחנו שסבלנו כל כך מעבדות, ניקח את המושג של עבדות ונהפוך אותו למשהו בכלל חינוכי, שיקומי. בכלל, ההלכה מתנגדת יחסית לבתי כלא, כי אתה לוקח את כל העבריינים יחד, אנחנו יודעים הרבה מאוד פעמים שזה לא עובד, ויותר בעד שיקום. היום גם בבתי הכלא הולכים הרבה על מסלול של אסירים שהם משוקמים. אז זה בעצם כיוון ראשון שבו אנחנו לוקחים את האדם שהוא כאילו הבזוי ביותר ונותנים לו מקום של כבוד בחברה, מחזירים אותו לחברה בצורה מכובדת, לא שוכחים שגם הוא נברא בצלם אלוקים. הרב מלובביץ' אגב אומר שכדאי גם לנו להתייחס ברצינות לעניין הזה, כי גם אנחנו יכולים להיות סוג של עבדים, גם בימינו. גם אנחנו משועבדים להרבה מאוד דברים. מספיק להסתכל על הפלייליסט, שמתי לב לא מזמן, כמה שירים יש על העניין הזה. אם זה ברי סחרוף עם השיר עבדים, וריטה עבד של הזמן, ומאיר אריאל בחיית הברזל מתאר כמה אנחנו כולנו עבדים, ולאביתר בנה יש שיר שנקרא עבד, וכולי וכולי. אז כנראה גם בעידן החירות שלנו, אנחנו מבינים שצריך עוד להתעסק עם הנושא של שיעבוד גם אצלנו. אוקיי, הפרשה ממשיכה, ואנחנו עכשיו רוצים לחשוף צלם אלוקים באדם אחר, בגנב. לא גנב שהפך לעבד, גנב, אדם גנב משהו. עדיין מגיע לו כבוד, גם לאדם שגזל. לא משנה איזו עבירה הוא עשה, אנחנו נטפל בזה, אבל תוך יחס של כבוד כלפיו. שימו לב לניואנס קטן, אבל משמעותי, של התורה ביחס לגנבים, כן? שוב, פרשת משפטים, אמרנו, היא אין תחום שזר לה. היא לא מדברת רק על זה או רק על זה, היא מדברת על הכל. אז הנה שימו לב טוב מאוד איך מטפלים בגנב הזה, תראו. כי גנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו, כן, הוא טבח אותו או שהוא מחר אותו, 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת השה. שוב, זה אדם שהוא גנב, אנחנו לא, זה לא צדיק. למה הוא ישלם כך וכך תחת השור? 5, אבל אם הוא גנב שור, הוא ישלם פי 5, ואם זה שה, הוא ישלם 4. מה העניין? רש"י מסביר, וזה חז"ל בכלל מסבירים. יש הבדל, אפילו שזה גנב בזוי, תסתכלו. חס המקום על כבודן של בריות, המקום זה הקדוש ברוך הוא, הוא חס, הוא מרחם, אלוקים מרחם על כבוד הבריות, אפילו של הגנב הזה, שאנחנו יאללה שילך, מה זה, כאילו. חס המקום על כבודן של בריות. שור, שהולך ברגליו, ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, משלם 5. שה, שנושאו על כתפו, משלם 4, הועיל ונתבזה בו. אנחנו מדברים, למען השם, על חתיכת גנב, שגונב פה שור עושה, לא משנה. אם זה שור, הוא הלך איתו ברחוב, הוא גנב אותו והלך איתו ברחוב, אז הוא לא התבזה בזה הרבה. אם זה שה, איך אתה גונב חתיכת שה, אתה סוחב אותו על הכתפיים, כולם ראו אותך, התבזית. אז כבר ניקינו לך מהעונש, התבזית כבר, אתה כבר שילמת חלק מהחוב לחברה. כי אנחנו מקפידים על הכבוד שלך, אפילו אם אתה חתיכת באמת גנב מתואב, ועוד נעניש אותך, עוד נתחשבן איתך. אבל הייתי אומרת שיש פה לימוד של מורכבות. הרבה מאוד בחיים אנחנו 0 או 100. שיימינג, להרוג אותו, לא, לתת לו, הוא מלך, הוא גיבור, לא, הוא גנב, אבל נשמור על כבודו תוך כדי שאנחנו מטפלים בו. עכשיו אנחנו ממשיכים אל אחת הקבוצות שהייתי קוראת לה קבוצות ה-VIP של התורה. מה שנקרא החמים, אנשים חשובים מאוד. המקורבים, היום יש את הקבינט, כן, המשפיענים. זאת הקבוצה שבחינת אלוקים, אלה האנשים שלו. זה, יש לו את, את הקרובים שלו, את המקורבים שלו. אלה הכי קרובים אליו. הם לוחשים באוזנו, הם משפיעים עליו, הוא מסתכל עליהם. ככה זה. ומי הקבוצה הזאת? בגדול הייתי אומרת, אלה הם החלשים. ואם צריך ממש לפרט, אז הנה, בואו נגלה את הצלם האלוקים בחלש. אנחנו מדברים על הגר, על האלמנה, על היתום ועל העני. הגר שבעצם עזב את משפחתו והתגייר, האלמנה שאיבדה את בעלה, היתום שאיבד אחד מהוריו, והעני שאיבד את כספו או צמח מראש מצוקה כלכלית ואין לו כסף. יש פה אנשים עם מחסור, מחסור במשהו, עם איזה חלל, עם איזה וקום בלב קודם כל. איך מתייחסים אליהם? קודם כל, זאת, כמו שאמרתי, הקבוצה הכי משפיעה, הכי חשובה. היחס אליהם צריך להיות מה שנקרא של פרוטקציה, של אפליה מתקנת. בואו נראה איך זה בלשון התורה. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אתם יודעים מה זה להיות זר ומסכן. תזכרו את החוויה הזאת שצרובה בכם, ואל תתייחסו ככה לזרים ומסכנים היום. כל אלמנה ויתום לא תענון, כן? לא תענו אותם. אם ענה, תענה אותו. כי אם צעוק, יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. עכשיו רגע, שאני אבין. אדם אחר מותר לענות? אם הוא לא גר, אז מותר לי להתאכזר? לא. רש"י אומר, נכון, זה ביחס לכל אדם, אבל שוב, זאת קבוצה מיוחדת. בואו תראו את זה בלשון של רש"י, של הפרשן, פרשן העל של התורה. כל אלמנה ויתום לא תענון, אומר רש"י, הוא הדין לכל אדם, נכון? בכל אדם. אבל אלה שדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח. ודבר מצוי לענותם. יש פה חבורה שהיא תשושה במיוחד. אגב, אני רוצה להרחיב את זה. אם אדם הוא עולה חדש, השאיר מאחור את כל משפחתו, חבריו, עבודתו וקשריו, ועלה לארץ. הוא נכנס לקטגוריה הזאת? ודאי. אם אדם הוא רק עבר דירה, ילד חדש, בכיתה חדשה. אם אדם הוא רק איזה מאומת שצריך לעזור לו, הוא בבידוד, אם אדם הוא רק אם חד-הורית, אם אדם הוא רק כל אחד והפונקציה, הייתי אומרת, יש אין סוף הגדרות של זרים, של חלשים. וכל אחד הוא לפעמים כזה, כל אחד הוא לפעמים בבחינת גר, בבחינת אדם, במקום עבודה חדש גם יכול להיות אדם בהתחלה ככה. פערים של שפה ושל מנטליות, של כסף ושל, הייתי אומרת, הון, נכסים תרבותיים או ביטחון עצמי בחברה, איך אומר רשי? הם תשושי כוח. כל אחד הוא לפעמים קצת תשוש כוח. הוא צריך את היחס הטוב שלנו, וחלילה חלילה לא את היחס הרע. יש פה איזה כפילות לשון שהפרשנים שמים אליה לב, זה ממש שירה כמעט. אז כתבתי את זה ברשותכם, ביקשתי לעצב את זה בצורה שבה כולנו נראה איך התורה מזכירה לנו להתייחס לאחר. ושוב אני אומרת, כרגע בישראל יש אין סוף אחרים כאלה, בכל מסגרת, בכל מקום של עבודה, של לימודים, זה לא משנה אם זה ישיבה או צבא או אולפן של עולים או מקום, הכל. יש פה באמת יחס, הייתי אומרת, המילוליות, הלשון, מספרת פה סיפור גדול. תסתכלו רגע איך זה כתוב, כן? יש פה איזה סוד. תראו, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. בואו רגע נעשה סדר. אם ענה תענה, פעמיים זה מופיע הפועל הזה של עינוי, אז הוא צעוק יצעק אליי, הוא לא סתם כתוב, אם תענה, הוא יצעק ואני אשמע. יש פה שירה, נראה את זה שוב שנייה. אם ענה תענה אותו, פעמיים, אז מה? הוא צעוק יצעק אליי, פעמיים, שמוע אשמע צעקתו, פעמיים. הכפילות הזאת אומרת משהו. אומרים הפרשנים שלנו, זה סוג של הד. שמוע אשמע, צעוק יצעק, ענה תענה, כאילו זה הד שחוזר. יושב אותו יתום אומלל ואומר, לו רק אבא היה פה, זה לא היה קורה. יושב אותו אלמן או אלמנה, יושב, לו רק בן זוגי היה פה, זה לא היה קורה. יושב אותו גר ואומר, אם לא הייתי כזה זר, זה לא היה קורה. יושב אותו אני ואומר, אם רק היה לי כסף, זה לא היה קורה. הם בעצם שולחים פה לחלל האוויר איזו אמירה של הכפילות. זה לא רק שעינית אותם, הזכרת להם את מצוקתם, פגעת בהם באופן כפול, גם עינית אותם, אבל גם הזכרת להם את הצער, את החלק החסר שבהם. לכן הכפילות. אתה פוגע כפול. כשאתה מתעסק עם אותה קבוצת VIP, ועם כל אדם שהוא תשוש כוח, שהוא אחר, חלש, תשים לב. הדרך לתקן את זה היא כמובן לתת יחס מצוין לכולם. אמרנו, רשי אמר, זה קשור לכל אדם. גם לעשיר מגיע וגם למי שלא נראה. הרבה מאוד דמים מצוקות הן לא נראות. האדם נראה חזק, אתה לא יודע מה הולך בפנים ומה מחכה לו בבית. ולכן כמובן, לא לענות ולא להתאכזר לאף אחד, אבל בפרט לחלשים. אני רוצה לדבר על יורם תהרלב שנפטר לאחרונה. באמת הפזמונאי המפורסם בגיל 83 שלח לעולמו. אני רוצה לדבר על שיר אחד שלו, שאני חושבת שיש בו את כל הסיפור הזה של יחס מתוקן לחלש. יורם תהרלב היה בן 9 בקיבוץ יגור, כשהוא ראה לנגד עיניו חוויה מדהימה. הוא ראה פליטים, ניצולי שואה, שברחו מהתלית, הגיעו מאירופה, מהשואה, והבריטים עצרו אותם, ואז הם בעצם ברחו ממחנה המעצר, והתחילו להסתובב שם בקרמל, והגיעו לקיבוץ של יורם תהרלב, קיבוץ יגור. והוא רואה איזה מחיל של אנשים צועדים, חלשים, רזים, מסכנים, זרים, לתוך הקיבוץ. ומהר מהר אנשי הקיבוץ קולטים אותם, נותנים להם בגדים כמו שלהם, והם נטמעים בקיבוץ. אחת הניצולות באה לגור בבית של ההורים של יורם תהרלב יותר מחודש, היא גרה אצלם, והשכנים לוקחים, וככה כל הקיבוץ מטמיע אותם. כשהשוטרים הבריטים מגיעים, אין להם סיכוי לתפוס את ניצולי השואה. הצברים, תוך רגע, את הפליטים היהודים האלה, הם כבר כאחד. וזהו, וכך אותם פליטים נטמעו כאן. יורם תהרלב נוצר את הרגע, ויותר מ-40 שנה אחר כך, הוא כותב על זה שיר, זה מדהים. 40 שנה זה בלב. הוא כותב על זה שיר נפלא, שנקרא צל ומי באר. שיר שאומר שכל מי שרעב וכל מי שצמא יבוא אלינו, וימצא פה צל ומי באר, ויוכל לנצח להישאר. זה שיר על הכנסת אורחים, אבל בעצם על הכנסת אחים. ועל איך אנחנו מתייחסים למוחלש ולחלש ביותר בחברה, ברגעי המצוקה שלו. לא ענו תענה, אלא הפוך, חבק תחבק. אני חושבת שזה באמת רק, זה רק שיר אחד ממאות השירים שהוא השאיר, שמספרים לנו סיפור של זהות ושל משמעות, וגם של חסד וסולידריות יהודית מאוד מאוד עמוקה. הרי לכאורה, מה יש לנו עם הפליטים האלה? יש לנו, אנחנו לא מכירים, אבל יש בינינו כל כך הרבה. אז טוב, זה צלם אלוקים בחלש. עכשיו, מה איתנו? מה עם צלם אלוקים שבאנו פנימה? יש הרבה מצוות בפרשה שבאות מה שנקרא לקדש אותנו. המילה קדושה מוזכרת, וזה קשור במעשים שלנו. החיים זה לא רק כלפי הזולת, זה הרבה פעמים גם כלפינו פנימה. ניתן שתי דוגמאות, אבל באמת הן רבות בפרשה שלנו, פרשת משפטים. קודם כל, הכשרות, האוכל, מה שאתה מכניס לפה, מבקשת מאיתנו התורה, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. אתה מוצא איזה בשר בשדה טרפה, זרוק אותו לכלב, אתה אל תאכל. אתה אוכל, אנשי קודש תהיו לי. אתה מכבד את צלם האלוקים שבך, ויש גם יחס לבהמות ולחיות שאתה אוכל. יש בדיני הכשרות הוראות מדויקות איך ומה וכמה ולמה ואיך להתנהג לכל העניין הזה. לא סתם ככה, לא כמו בהמות בשדה. את זה תשליך לכלב, כי גם בך יש צלם אלוקים עוד משם, מספר בראשית. ואחר כך נאמר על עוד משהו שבו אנחנו מקדשים את ההתנהגות שלנו, וזה כמובן השבת. לא רק ביחס אלינו, אלא שוב, זה הרבה פעמים זה קשור. המעגלים קשורים. אלוקים, האדם והסביבה. הנה תראו, זה הכל ביחד. למשל, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין המתך והגר. ממש נופש, כן? וינפש. אנחנו רוצים לתת לו נופש, לתת לו את הנפש שלו, לתת לו את השקט שלו. אז בעצם, השבת קשורה גם לבורא עולם, גם לאדם שרוצה להתקדש, זה צלם האלוקים שבנו, אבל גם בזולת. אנחנו לא רוצים שהוא יעבוד 24/7, העבד ובין העמה והשור, אפילו השור והחמור. גם לחמור מגיע יום חוד. אם תרצו, זה לא צלם אלוקים שבחמור, אבל מגיע גם לו יום של מנוחה. ואנחנו כבוסים, כמעסיקים, נותנים גם לו יום של שקט. אז בעצם יש פה דברים ששוב, נותנים לנו איזו הוראה של איך אנחנו שומרים על הכבוד של כל מי שסביבנו. אני חושבת שאחת הדוגמאות היפות משודרת בימים האלה פה, בקשת 12, ובכלל ברשתות, בהרבה מאוד מקומות, פרסומת שלא זכתה למספיק תשומת לב לדעתי, על באמת היכולת שלנו למצוא את צלם האלוקים בנו ובזולת. יותר קשב ויותר קשר ויותר רגישות. אנחנו לצערנו שומעים שוב ושוב על קשישים ועריריים שנמצאים בבתיהם זמן רב אחרי שהם נפטרים. שבוע או שבועיים או שלושה אחרי זה מגיעים אנשי מדה או זקה או הצלה ומוצאים שם לצערנו גופות. וזה מצב נורא, אף אחד לא דופק בדלת, אף אחד לא שם לב לשכן. זה בטח לא מה שאנחנו רוצים לעשות, ובטח שפרשת משפטים מכוונת אותנו לכיוון ההפוך. אז הנה פרסומת שאישית נגעה בי בדיוק על הנקודה הזאת. בבקשה.
בכל יום מת בישראל אדם ערירי ובודד. זה יכול להיות השכן מהקומה למעלה או השכנה מהדלת ממול. יש לכם שכן שחי לבד? דפיקה אחת, פעם ביום, וביחד נציל חיים. מוגש מטעם זקה.
אז לשים לב לשכן שממול, זה באמת יכול להציל חיים. אני חושבת שהנקודה האחרונה היא, שוב, יש בה עומק פסיכולוגי מאוד מאוד גדול. דיברנו, בוא נעשה איזה סיכומון קצר, דיברנו על צלם אלוקים בעבד. בסדר, אנחנו לוקחים אותו ומשקמים אותו, אנחנו נותנים מה שנקרא פייט, קונטרה, ליציאת מצרים, לא נחזור לשיטת השיעבוד של פרעה, שהיא לא מוסרית, אלא היחס לעבד יהיה מתוקן. שנים, שנים אחר כך זה עוד יקרה גם בארצות הברית, במלחמות כן, העבדים שם, אבל עם ישראל ממש מרגעי ההתחלה שלו, לא משעבד בצורה כזו. אז אוקיי, צלם אלוקים בעבד, הבנו. צלם אלוקים בגנב, זוכרים? דיברנו על זה שגם אותו צריך לכבד, גם אם הוא גנב שא או שור, יש הבדל אם הוא התבזה, הוא כבר בעצם קצת שילם את חובו. אנחנו מסתכלים על המציאות בצורה מורכבת, לא אפס או מאה, לא שחור או לבן, הוא גנב, הוא יענש, אבל רגע, גם לו יש כבוד וגם לו יש זכויות. דיברנו על צלם אלוקים בחלש, הגר והיתום והאלמנה והעני, והרחבנו את היריעה הזאת לכל חלש שאלוקים קשוב כלפיו, וגם אנחנו צריכים לשים אליו לב בצורה מיוחדת, כי כשפוגעים בו, פוגעים בו פעמיים. זוכרים את ההדהוד. הוא בעצם נפגע פעמיים, כי זה מזכיר לו גם את החוסר הראשוני שלו, את מצבו העצוב והחסר. ודיברנו גם על צלם אלוקים בנו. דברים כמו כשרות או כמו שבת, או ראינו את הדוגמה הזאת של לשים לב לשכן. בואו נפתח גם לא רק כלפי כל העולם והזולת, אלא קודם כל כלפינו. הנקודה החמישית לדעתי הקשה ביותר מבחינה פסיכולוגית, למצוא את צלם אלוקים בשונא שלך, במי שאתה שונא אותו והוא שונא אותך, ובכל זאת הוא נברא בצלם אלוקים. יותר קל לי עם גנבים ועם עבדים, זה בסדר, אני אסתדר איתם, הם רחוקים. מה עם השכן שאתה רב איתו ושונא אותו? אז שימו לב באמת מה קורה לצלם אלוקים אצל השונא שלך, זה מאוד מעניין. תראו, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. וגם, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. השונא שלנו יש לו חמור או שור, או אייפון, או גמל, או ספינה, או מכונית, או לא יודעת מה, תור בבדיקת קורונה. השונא שלנו נתקל באיזושהי מצוקה. אתה עובר. הכי קל להסב את המבט. לא. תתחיל מלעזור לו. קודם כל לא. אם אתה רואה אוהב שלך ושונא שלך, קודם פורקים את החמור, לצורך העניין מורידים איזה מזוודות מהאוטו, קודם כל אתה מתחיל עם השונא. למה? לחנך את עצמך. למה? כי אולי ככה גם תתפייסו. הרי המטרה היא לא לחיות מתוך שנאה. יש פה אמירה, בעצם מין חץ כזה ללב שאומר, תחפש, אל תתעלם, אתה שונא מישהו והוא שונא אותך, תטפל בזה. איך על ידי עשייה, מעשים ישנו כבר את התחושה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים נתינה מייצרת אהבה, לא הפוך. לא אהבה מייצרת, לא בגלל שאני אוהב אני נותן לך. בגלל שאני נתתי לך אני אוהב אותך. כלומר, הנתינה מייצרת קשר, מייצרת אהבה. הדינמיקה היא, תעזור לו, וכבר תשנא אותו פחות. כי ברגע שנתת לו והוא הודע לך, ונוצרה איזה שיחה. חזל מתארים את זה במדרש מאוד מאוד יפה, על שני אנשים שבאמת נוהגים בחמור, וזה מה שקורה להם. שני חמרים, חמרים זה אנשים שנוהגים בחמור, שני חמרים היו מהלכים בדרך, והיו שונאים זה את זה. רבץ לו חמורו של אחד מהם, ראה אותו חברו ועבר. מי שעבר אמר, כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך, עזוב תעזוב עמו. כלומר, הוא נזכר, הוא עבר על פני החמור של השונא, אבל נזכר שהתורה אומרת, חמור של השונא, תעזור לו. מיד חזר וטען עמו, כן, התחיל להטעין איתו סחורה. התחיל לשיח בליבו, אמר, כך היה פלוני אוהבי ולא הייתי יודע. השני אומר לעצמו, וואו, איך הוא עוזר לי. נכנסו להם לפונדק ואכלו ושתו. מי גרם להם שעשו שלום? על ידי שהביט זה בתורה. תורה מכוונת אותך, דווקא שיש לך מריבה. נסה לעשות שם חסד קטן, תראה אם זה לא פותר את כל הפלונטר בקלות. אפילו בשונא שלך תחפש את צלם האלוקים, ואולי זה, הוא כבר לא שונא, עד שתעשה את זה, הוא כבר לא יהיה שונא שלך. הרב אליהו לופיאן היה אחד מככה המחנכים שהסתכלו על הפרשה בצורה עמוקה, וסיכם אותה כך, וגם אנחנו נסכם את המסע הזה שלנו עם פרשת משפטים במילים הבאות. אם אנחנו רוצים מחנה משותף בין כל העניינים בפרשה, והרבה מהם לא הזכרנו, שנת שמיטה, ושלושת הרגלים, וריבית, וכלכלה, ואין סוף, כל זה בעצם אפשר לסכם במילים הבאות של הרב לופיאן. יש מחלה שכמעט כל אנשי העולם חולים בה, והיא אהבת עצמו. ומזה נובעות כל המידות והתאוות הרעות. ומי שרוצה להיות פיקח, ישתדל לאהוב זולתו. ובזה יתקן הכל, כי בזה תלוי הכל. אני חושבת שזה סיכום יפה לכל המישורים שבהם הפרשה קוראת לנו לפעול טוב יותר כלפי עצמנו וכלפי הזולת. הלוואי שניישם רק קצת מזה, כן? אני מדברת ויודעת שאני, יש לי כאן הרבה הרבה שיעורי בית. אז טוב, יש לנו את השבת לחשוב על זה. שתהיה שבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא.